יש. אוקיי, אז אנחנו בקוף צדי ה' בסעיף ג', נכון? בואו נחזור על זה. אומר אומר המחבר לא יאכל אימה על השולחן, אלא אם כן יש שום שינוי, שיש שום דבר מפסיק בין קערה שלו לקערה שלה, לחם או קנקן, או שיאכל כל אחד במפה שלו. אומר הרמ"א, ויש אומרים, הדה צריכים הפסק בין קערה שלו לקערה שלה, היינו דווקא כשאינן אוכלים בקערה אחת כשהיא טהורה. אבל אם אוכלים בקערה אחת כשהיא טהורה, סגי אם אוכלת בקערה בפני עצמה, ואין צריכים הקר אחר, וכן הנוהגים. אז כיוון שהנקודה היא שצריך איזשהו הקר, איזשהו שינוי, אז ממילא, מה שמעניין אותנו זה שלהם זה יהיה ניכר כשינוי. אז אפילו שאנשים אחרים בשבילם זה לא שינוי, כי בדרך כלל הם אוכלים מצלחות שונות, הזוג הספציפי הזה בשבילם זה שינוי וזה בסדר. יש אומרים שאסור לו לאכול משיעורי מאכל שלה, כמו שאסור לשתות משיעורי כוס שלה, וכמו שיתבאר, זה אנחנו כבר נראה. על כל פנים, נדמה לי שעצרנו בנושא הזה של צלחת מרכזית, נכון?
כן.
התחלנו לדבר על צלחת מרכזית. אז תראו, לגבי העניין הזה של צלחת מרכזית, תראו את השח בסעיף קטן זין. זה רק דוגמה, יש פה עוד אחרונים שמדברים. תראו, אז השח אומר בסעיף קטן זין, כתב הבח באף לסברה זו, אף לסברה זו, זאת אומרת אלה שמקילים ואומרים שאם הם אוכלים מקערה אחת אז במי נידתה יכולים בשתי קערות ולא צריך שום מקיר נוסף, כתב הבח דאף לסברה זו אינה אלא כשגם בני הבית אוכלים מהם על שולחן אחד ביחד. הטעם הוא דשרי כשאוכלת מהקערה שלה, אבל פי שאוכלים על מפה אחד בלא שום הקר. אבל כשבני הבית אוכלים על שולחן אחר, והאיש והאישה אוכלים לבדן על שולחן אחד, כל אחד מקערה שלו אסור, אפילו היה רגיל לאכול אימה בקערה אחת. ומה שם מדבריו דועדים כשאין שם בני בית כלל אסור ואין דבריו מוכרחים. אז בעצם מה שטוען הבח זה חומה גדולה. הוא אומר גם הדעה הזאת שהרמ"א מביא, ושאנחנו מקילים שכל אחד יאכל בקערה שלו, כי בדרך כלל הם אוכלים בקערה אחת. כל זה רק במקום שבו יש גם את שאר בני הבית שאוכלים יחד איתם. ולמה? כי כששאר בני עדיין בית נמצאים שם, אז מלא יש פחות בעיה של עבירה, הרגל עבירה, חיבה אינטימית או משהו כזה. אבל אם יש את בני הבית, הם אוכלים בשולחן אחד, והזוג אוכל בשולחן אחר, קל וחומר אם בכלל הבית ריק ורק הם אוכלים שם, אז פה אנחנו כן חוששים. כך אומר הבח. עכשיו, השח אומר, אין דבריו מוכרחים, זאת אומרת, מייס הוא לא מקבל את החומרה הזאת שלו פה בדעת הרמ"א. אבל מה שכן אנחנו לומדים מכאן, זה שיש כולה, וזו סברה מאוד מאוד הגיונית, שברגע שיש עוד אנשים שאוכלים ביחד איתם, עם הבעל והאישה, אז זאת סברה להקל. זאת סברה להקל, כי יש פה פחות מקום לחשוש לעירור עבירה. עכשיו, הוא מביא את זה, כן, אז תראו את הפתחי תשובה. מפה אני רוצה להגיע לצלחת מרכזית בסעיף קטן ה', בקערה בפני עצמה, עיין בהר היטב, ועיין בתשובת מסד בנימין סימן קוף יובד באמצע התשובה, שכתב דאפילו מקערה אחת שרי לאכול אם גם בני הבית אוכלים עמהם מקערה זו. כן? אם זו צלחת מרכזית שגם בני הבית אוכלים איתה מהקערה הזאת, אז מותר. למה? דאין לך הפסק גדול מזה. אז מה הכוונה? הכוונה היא שהבעל אוכל, ואז מישהו אחר אוכל, ואז האישה אוכלת, ואז... כן? אז הדבר הזה נחשב לעקר מספיק טוב.
הכוונה שיש צלחת אחת מרכזית ולאף אחד אין צלחות משלו.
נכון, בדיוק. ומכל מקום הוא אומר, רבים הם המחמירים שלא לאכול מקערה אחת, אפילו עם בני הבית, ומדין אין לאסור. ולא נמצא איסור זה ברור בשום דוכתך, המחמירים יפה עושים באיסור חמור וכולי. עיין שם. כך הוא אומר. אז בעצם הוא אומר, למעשה אין באמת מקור למה לאסור את זה, אבל בכל אופן מי שמחמיר עושה יפה. ומה באמת הנקודה? אם אתה מדבר מצד הפסק, אז מה, איך אפשר תמיד לדאוג לזה שיהיה מישהו שיוכל בין הבעל לבין האישה, שיהיה הפסק? אז בסופו של דבר, מה שהאחרונים הכריעו פה, הרב מרדכי אליהו, ככה מביא בדרכי טהרה, שבאמת לגבי צלחת מרכזית אנחנו מחמירים ואוסרים לאכול, אוסרים לאכול מצלחת מרכזית, אבל כל זה בתנאי שמדובר על לאכול ישירות מהצלחת. אבל אם למשל זו צלחת מרכזית ומהצלחת הזאת לוקחים לצלחות קטנות, אישיות, אז פה אין בעיה, פה אין בעיה. וגם הוא אומר שאפילו אם מדובר באופן שאין צלחות אישיות לכל אחד, אם זה מצב של שעת הדחק קשה, אז אפשר לסמוך גם על השיטות המתירות שראינו פה בפתחי תשובה, על המסד בנימין, על התשובה הזאת. והדבר הזה הוא פתח הצלה מאוד מאוד גדול לכל מיני אנשים שמתארחים אצל, מתארחים, אני יודע מה, למשל בשבת הולכים לחברים, או בזה ערב הולכים לחברים, הם מתארחים אצלם ומגישים שם צלחת גדולה עם כל מיני פיצוחים, או לפעמים יש שם לחם וירקות וגבינה וכל מיני דברים כאלה, ולא שמו צלחות אישיות. עכשיו השאלה, מה תעשה במצב כזה? אז כאן זה בהחלט כמו שדיברנו בפעם שעברה, להביך את האישה, כן, שהיא תתבייש, זה נקרא שעת הדחק. אז במצב שכזה אפשר לסמוך על השיטות המקילות ולקחת מהצלחת המרכזית, כיוון שיש עוד אנשים שאוכלים ביחד איתם. בסדר? טוב. אני מסיים את דברי הרמ"א. אומר הרמ"א, יש אומרים שאסור לו לאכול משיעורי מאכל שלה, כמו שאסור לשתות משיעורי כוס שלה, וכמו שיתבאר. אז פה באמת נדמה לי שזה הירין שלומד את הדין הזה. הרי בברייתא כתוב לא יאכל הזב עם הזבה מפני הרגל עבירה. עכשיו השאלה היא מה הכוונה לא יאכל הזב עם הזבה. אז ההבנה הפשוטה, אני חושב ככה כולנו מפרשים, זה לאכול איתה ביחד על שולחן אחד, בקערה אחת או משהו כזה. אומר על זה היראים, לא יאכל הזב עם הזבה, הכוונה היא שהיא אוכלת והוא אוכל אחריה. זאת אומרת, זה אותו אוכל או זה אותו משקה שהיא אכלה והוא אוכל את השיריים שלה. בסדר? וזאת הבעיה. לא יאכל הזב עם הזבה מפני הרגל עבירה. עצם זה שהוא לוקח, שהוא ממשיך את מה שהיא אכלה, זה בעיה גדולה, זה יוצר הרגל עבירה, הוא יחשוב עליה וכו'. ולכן פה מביאה הרמ"א את השיטה הזאת. יש אומרים שאסור לו לאכול משיעורי מאכל שלה, כמו שאסור לשתות משיעורי כוס שלה, או כמו שיתבאר, שזה בעצם הסעיף הבא. לא ישתה משיעורי כוס ששתתה היא. אז גם באכילה וגם בשתייה הדבר הזה אסור. האם יש כאן מישהו שחולק לגבי מאכל? לא, נדמה לי שלא.
זה נהיה שמוע השולחן ארוך, לא...
מה? או, השולחן ארוך באמת כתב רק שתייה. שולחן ארוך כותב רק שתייה בסעיף ד', והרמ"א מוסיף כאן את הדין של אכילה. זה מעניין שהתז טוען שעדרבה, הדין היותר חמור זה שיעורי מאכל, ושתייה נלמדת מאכילה, אז פשוט שהרמ"א צודק בזה. אבל כך או כך, כיוון שאנחנו לא ספרדים, אז אנחנו הולכים לפי הכרעה של הרמ"א, ולכן צריך להקפיד לא לאכול משיעורי המאכל שלה. עוד מעט אנחנו נראה בזה כמה וכמה, כמה וכמה נפקמינות. עכשיו פה תסתכלו בסעיף קטן ג', משיעורי מאכל שלה, כיוון דמדמה מאכל לשתייה, משמע לכאורה שאף מאכל לא תביא לו, וכן כתב מורי חמי זיכרונו לברכה בשם הרש מאוסטרייך. מה זה הסיפור הזה? הרש מאוסטרייך, תסתכלו בבקשה בבשך, בסעיף קטן י' ג', זה בעצם הולך על סעיף י' בשולחן ערוך. כתוב שמה, כל מלאכות שהאישה עושה לבעלה נידה עושה לו, כל מלאכות שהאישה עושה לבעלה נידה עושה לו, חוץ ממזיגת הכוס, שאסורה למזוג הכוס בפניו ולהניחו לפניו על השולחן וכו'. אומר פה השח, הוא מביא את הבח, סעיף קטן י' ג', כתב הבח, מצאתי כתוב בדרשות מהרש מאוסטרייך, דשלא כדין עושים הבעלי בתים שמניחים נשותיהם לישא כערות וכיוצא בהם על השולחן, מידי דהווה המזיגת הכוס. זאת אומרת, פה אנחנו לומדים שאסור לאישה להגיש כוס לבעלה. אני לא, עדיין לא נכנס לפרט על איזה כוס מדובר. מדובר על כוס יין, מדובר על כוס מיץ, כוס קפה, על איזה כוס מדובר. זאת שאלה בפני עצמה. אבל המערש מאוד צריך אומר, כמו שבשתייה אסור, אסור להגיש לו, אני מדבר אפילו אם, אפילו אם היא לא נותנת לו את זה מיד ליד. לשים לפניו, יש בזה קירוב, יש בזה חיבה. אז כמו שאת זה אסור, אומר המערש מאוסטרייך, הוא הדין, אסור גם להגיש לו אוכל, כי גם בדבר הזה יש חיבה. ולכן אותם בעלי בתים שכן נותנים לאנשים שלהם להגיש להם, זה לא בסדר, לא ככה צריך לעשות. עכשיו, השח מפקפק בדין הזה של המערש מאוסטרייך, הוא מביא כמה וכמה טעמים, למה אפשר להקל, זה כבר נוגע יותר לסעיף שם, אבל למעשה זה נראה שהשח באמת פסק ככה לדינה. גם הבח וגם השח פסקו ככה לדינה, הוא כותב שם בסוף, והכי נקטינה, אומר במפורש, להביא כערה מיוחדת לבעלה אסורה. כך הוא אומר, התז מביא את הרש מאוסטרייך אצלנו. למה? כי בעצם, מה למדנו מהרש מאוסטרייך? החומרות שלמדנו על שתייה, נאמרו גם על אכילה. ממילא, אם נאמרה חומרה שאסור למזוג את הכוס ולהגיש לבעל, אז גם אסור להביא את האוכל. אם אסור, זה מה שאומר הרמ"א בעצם, אם אסור לשתות את שיעורי המשקה שלה, שיעורי הכוס שלה, גם אסור לאכול את שיעורי המאכל שלה. אז פה מביא התז את הרש מאוסטרייך, כיוון דמדמה מאכל לשתייה, אני חוזר לסעיף קטן ג' בתז, כיוון דמדמה מאכל לשתייה, משמע לכאורה שאף מאכל לא תביא לו. וכן כתב מורי חמיז על בשם הרש מאוסטרייך. שואל התז, וקשה לי, מה אמרו בכתובות סמך א', כל מלאכות שעושה לו, חוץ ממזיגת הכוס, ולא חשיב תיקון מאכל לפניו? למה כתוב חוץ ממזיגת הכוס? בעצם הצעה להיות כתוב, חוץ ממזיגת הכוס ותיקון מאכל. הרי מאכל ושתייה זה אותו הדבר. אומר על זה התז, על כן נראה דרך חכמים שיראו שאין קירוב בזה, רק מעשה עבדות שיש בו תורך. מה שאין כן במזיגת הכוס, כמו שמחלק בסעיף י' לעניין הצעת המיטה, גם לגבי הצעת המיטה, כן, לשים את הסדינים והכל, גם שם אנחנו נמצא חילוק הזה, שאם אלה דברים שהם קלים ויש בזה חיבה, זה אסור, אבל הדברים הקשים יותר, המזרונים הגדולים וכל הזה, בזה אין בעיה, זה מעשה עבדות. ולכן אין בעיה שהאישה תעשה, גם אין בעיה שהבעל יעשה, זה עוד עניין. אבל בכל אופן אומר התז, שזה שאסור דווקא מזיגת הכוס, זה דווקא בגלל שבמזיגת הכוס יש בעיה של חיבה. זה מתחבר מאוד למה שהאחרונים מביאים בשם הרשב"א, וככה אנחנו פוסקים להלכה, שמה שנאסר במזיגת הכוס זה דווקא משקאות חריפים. דווקא היין או משהו כזה. גם כן דרך אגב, המזיגה הזאת שעליה אנחנו מדברים, יש חלק מהראשונים שאומרים שמזיגה הכוונה היא רק למזוג, לערבב מים בתוך היין, כמו שהברמנים עושים, זה המזיגה. מה שאנחנו היום לוקחים ופשוט מוזגים את זה מהבקבוק, אלא זה לא נקרא מזיגה. אז פה באמת יש איזשהו עסק, יש פה חיבה מיוחדת. היא מערבבת לו את זה במים, באיזה צורה אתה רוצה, כמה אתה רוצה והכל, ואז מגישה לפניו, זה משקאות חריפים.
יותר כמו קפה.
מה?
יותר כמו הקפה.
אתה אומר שהיום בקפה יש את החיבה הזאת? אולי, אני יודע. אולי, יכול להיות. יכול להיות. דרך אגב, אם אנחנו כבר מתעסקים בזה, אני מקדים קצת את המאוחר, אבל זה דבר שמאוד חשוב. הרב מרדכי אליהו מדגיש את זה, ואומר שבזמן שמגיעים אורחים, אז הוא אומר, חשוב מתחילה שלא האישה תגיש לגברים, אלא שהבעל יגיש לגברים. זאת אומרת, מצד למזוג שתייה, בוודאי שתייה חריפה. אז שהבעל יעשה את זה. ברגע שהאישה עושה את זה, אז כמו שראינו פה לגבי בעל ואשתו נידה, קל וחומר כשאתה מדבר בין אשת איש לבין אדם אחר. אבל למעשה הוא אומר, אם זה נעשה בדרך של שירות והכנסת אורחים, אם היא בעלת הבית והיא מהמחה, אז אפשר להקל בזה. אבל מלכתחילה משמע שבאמת כדאי להיזהר בזה.
אז אפילו
עם האוכל? מה?
אפילו עם האוכל אפשר להגיד את זה בגלל ש...
תראה, זה כבר עוד חומרה על חומרה. זה כבר תלוי בסיטואציה. באמת, אני חושב לגבי אוכל זה באמת יותר קשה. אבל לגבי שתייה, בטח שתייה חריפה, אז מטבע הדברים שהבעל יציע לזה. גם לא שייך שהבעל יציע לאישה. גם לא שייך, מה את רוצה לשתות, יין כזה, יין כזה. עוד פעם, אפשר להקל אם זה בדרך הכנסת אורחים, אבל עדיף, קיצור. למיניהו, כל אחד למיניהו. טוב. נמשיך הלאה. לא ישתה משיעורי כוס ששתתה היא. אומר הרמ"א, אם לא שמפסיק אדם אחר ביניהם, או שהוא רק מכוס זה אל כוס אחר, אפילו הוחזר לכוס ראשון. ואם שתתה והוא אינו יודע ורוצה לשתות מכוס שלה, אינה צריכה להגיד לו שלא ישתה. והיא מותרת לשתות מכוס ששתה הוא. ואם שתתה מכוס והלכה לה, יש אומרים שמותר לו לשתות המותר, כלומר את מה שנשאר, ומאחר שכבר הלכה, אין כאן חיבה. טוב, אז כתוב פה בעצם כמה דברים. בואו נלך לפי הסדר. לא ישתה משיעורי כוס ששתתה היא. למה? יש בדבר הזה חיבה. הוא יודע שזה המשקה שהיא שתתה ממנו. מדובר באופן שהיא נמצאת כאן, פה איתו בחדר. ואז יש בדבר הזה איזושהי חיבה יתרה. וממילא זה חשש לערעור עבירה, חשש שהוא ירגיל אותה לידי עבירה וכו'. ופה הרמ"א מלמד אותנו שאפשר לסמוך על האישה יותר מעל הגבר. נכון? למה? כי כתוב, והיא מותרת לשתות מכוס ששתה הוא. למה? תראו מה שאומר פה התז, והיא מותרת לשתות, סעיף קטן ה', דהי לא מרגל עלי לעבירה. כן? היא לא... זה. אם יש בעיה, הבעיה היא איתו, לא איתה. טוב, אז זה צריך לדעת. בכל אופן, אז אמרנו שאסור לו. מה הדרכים להתיר? יש פה כמה דרכים. פתרון ראשון, אומר הרמ"א, אם לא שמפסיק אדם אחר ביניהם. מישהו אחר באמצע שותה, אז זה בסדר. או שהוא רק מכוס זה אל כוס אחר, אפילו הוא הוחזר לכוס ראשון. כן, אפילו שבסוף החזירו את זה לכוס הראשונה, אבל עצם העובדה שכבר העבירו את זה לכוס אחרת, זה כבר בסדר. ויש כאן עוד איזה, עוד כולה, חשובה מאוד. ואם שתתה, והוא אינו יודע ורוצה לשתות מכוס שלה, אינה צריכה להגיד לו שלא ישתה. עכשיו, פה זה דבר שקשור.